יום ראשון, פרשת תזריע. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפרח של היום עם מעשה מרגש על אמונה תמימה. שאותו סיפר לאחרונה הרב נגר של שליטה בתוך מאמרו במגזין במה. הוא מספר בשם ידיד שחזר מביקור בעיר גומל שבלרוס. כשהוא הגיע למקום שם בבית הכנסת למינכה, חיכו שם שרידה יהדות, כמה זקנים שעוד נותרו, למניין שבושש לבוא. באותו היום היה יורצד לאחד היהודים, הוא היה ממש צריך, היה צריך מניין קדיש. כשהתווסף המניין, אז כולם הלכו לבית כפרות שם, עמדו ליד הקבר המדובר, והזקן שמשמש כגבאי, חזן ושמש, וגם רב לעת מצו, הוציא מהכיס הפנימי סידור ישן, סידור מן חמיירים ישן נושן, ממש בלוי מרוב שימוש וימים, והתחיל להפתעתו הגדולה של ידידי מספר רב נגר, להגיד אמס באמון הקודש וקם עלינו, עד שסיים את כל הקטע. כשסיימו, אז נזכרו שבאותו שבוע היה יורצת לא יהודי, לא עוד יהודי. אז פנו לפינה אחרת של בית העלמין, נעשו ליד בצבע נוספת, והכל חזר על עצמו, הוציא את הסידור, כולם אמרו אותו אמס באמונו. חברת בבוקר אחרי שחיס, אז ניגש אותו ידיד לשאול את אותו ידיד מבוגר, למה אמרתי אמס ואמונו? הרי אומרים כן מרחמים, פרקי תהילים. מה פתאום אמס ואמונו? אז כן, כעס, רטן, אמר ביורצת של אבא שלך, תגיד מה שאתה רוצה כאן. וגומל, אומרים אמס ואמונו. טוב, הוא לא ויתר בקש עזבר. אז הוא אמר לו, לפני עשרות רבות של שנים, ימי סטלין השחורים, מדי לילה אנשים היו נעלמים בלי לחזור, כאילו בלה אותם האדמה. כשאדם היה נפרד מחברו לעת ערב, הוא לא ידע אם זה לא פרידה סופית, לנצח. אנחנו היינו ילדים והיה לנו מלמד, מלמד של פעם. איש בעל צורה יהודית, צדיק ותמים. ידענו שאם יש מועמד להיעלם, אז הוא ודאי אחד הראשונים. יום אחד הוא אסף אותנו, כל הילדים, הוא אמר, תדעו ילדים מכירים, חושך גדול עומד לרדת לעולם, ואתם תהיו עבודים אם לא תוחזו במה שאני אומר לכם. לכן כל פעם תמרו את מה שאני אומר עכשיו. הוא אמר, ביחד איתנו, אמס ואמונו, קדוש קם עלינו עד סוף הקטע, ככה כמה פעמים, אחרי כמה ימים באמת הוא נעלם, ומאז וגומל אומרים, אמס ואמונו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. מתוך מדור מייסה למייסה, שהתפרסם ביתד לפני כמה שנים. הסיפור פה הוא הקויסל המערובי, שריד בפנקדשנו, כדרכו בקודש יצא גם הפעם מיהודינו, רם בישיבת יש התורה הסמוכה, במטרה לצוד נשמות טועות, להחזיר אותם לאבים שבשמיים. פגש שם יהודי שעורר רושם פוטנציאלי טוב, הזמין אותו לארוחה בבית, לא. הוא הסכים, דיברו ביניהם, והמערך נוכח לראות שמדובר בו בעל כישרון לא רגיל. אדם שממש חבל שיבלה את ימיו בשטויות, במקום בעבודת סדה בבית ורובד. הוא הזמין אותו לארוחה נוספת. האיש הגיע ושוב זרמה השיחה ביניהם, קבעו לי ללמוד, והתענוג משך את היהודי לבוא עוד ועוד, ככה. יש לך תקופה, יום אחד הוא חושף בפניו אותו זר שהוא שעה בארץ עד כה במסגרת לימודי תיאולוגיה נוצרית, לימודי כמורה רחמונה לצלן, ועכשיו ממשיך ללונדון. כמורה, לונדון, הזדעזע אותו מגיד שיעור, בוא תשאר בארץ, אמר, אני בכלל לא יהודי, כמעט הפיל את הרם מהכיסא מרוב תדמה. דרכיהם נפרדו והרם התחיל לחזור לחשב דרכיו, כישלון הזה עורר בו מחשבות שכמעט יבשו להחלטה לעזוב את המשרה, אחזור לכל אלה כאבריך מן המניין, קראו בו חוקים לא בשבילי. טוב, יש פה אליו שלא החליט לבד. התייעץ עם אדם גדול, עשה ככה ונפסק לו להמשיך במלאכה שלו. טוב, הוא ראשית אולי סבר אחרת, אבל נשמע לי גדול לדור. לדעת אותו גדול, ונשאר בתחום קראו בו חוקים. חלפה תקופה, ביום בעיר הבחין הרם בתופעה מעניינת. מספר בחורים שהגיעו לישיבה מחוץ לארץ, התעניינו לפני זה בלימודי כמורה. דבר שאותו בוגר גוי נעשה לכומר, אבל כל כמו שבא לפניו צעירים, ללמוד כמורה, אז היה מודיע להם שאתם יהודים והמקום שלכם ישיבת יש התורה בירושלים. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, אישו כיסא זרע ויולד זכור. יש פה סיפור מופת, אדם חשוך ילדים שבקש את ברכתו של הצדיק אדמו"ר ושלום כמצווי. סיפר רב נחום כהן, שהייתי שמע מפי רב שמעון אליהו שלזינגר, שהוא התלווה יום אחד אל הצדיק רב שלום כמצווי, פתאום ניגש אליו יהודי, הוא מספר לו בבכי שהוא חשוך ילדים כבר הרבה זמן. אשתי אומר, הגיע למצב שהיא רוצה לבקש ברכה מהרבי, היא אמרה לי שאין לי מה לחזור הביתה בלי הבטחה. הבטחה מהרבי שאין לנו ילדים. אני מבקש שהרבי ירחם עליי. הבטיח לי זרע של קיים. ככה אמר בבכי. טוב, אז הוא עורר לעצמו כמה דקות, ואחרי זה אמר, תראה, אתה מבקש שאני אבטיח לך, אני מוכן. אבל בתנאי שגם אתה תבטיח לי כמה דברים. טוב, כמובן שהוא נתן את ההסכמה לעסקה לפני ששמע מה הדרישות, ואז הרב אמר לו, שמעתי עליך שאתה ראש המדברים במקווה, סביבך מתרכזים רוב היהודים שם, אני רוצה לבקש ממך שאתה הולך למקווה, אל תדבר. דבר שני, הדיבורים שלך לא מסתיימים במקווה, גם כשאתה מגיע לישראל בית הכנסת, אתה לא שומרים על שתיקה מוחלטת. עכשיו כאחד הדוברים הראשיים, אם תבטיח לי שתפסיק לדבר במקווה, בבית הכנסת, אני מבטיח לך בן זכר. טוב, כמובן שהיהודי קיבל לעצמו, אלה שנפגשו איתו באותם מקומות, לא ידעו מה קרה לו. פתאום, הם הרגילים לראות אותו, לשמוע אותו, מדבר ומדבר, פתאום הוא שותק מודאג. אבל כבר אמרנו, מה לא עושים בשביל כל הזרע של קיומי? ולכן, למרות שהסתכלו עליו, כי מי שירד מדעתו, המשיך לשתוק. והיה תקוף הששונו. התקיימה הבטחה של הרבי ונולד לו בן זכר. הרבי מזוי להתכבד בסנדקות, אחרי זה שאל את האבא מאושר, את הרבי, איזה מידה כנגד מידה יש בשתיקה ולידת הבן זוכר. אז הרבי אין דברים מחודשים. אמר לו, שמובא בשער הפנחס מקורי, שהקדוש ברוך הוא קוצב לכל אחד את מידת ההנאות, שיהנה כאן בעולם הזה. בזמן שאתה מדבר במקווה, ובבית הכנסת, את הדיבורי חול, אתה ימלא את קצבת ההנאה, שהקדוש ברוך הוא הקציב לך. לא נשארת לך יותר זכות ליהנות מהנאה שבלידת ילד. כשהפסקת לדבר ואז לא נהנית יותר, היה אפשר לספק לך את הנאה של לידה. אנחנו ממשיכים את דור כל העם. יש פה מייסי מדהים מכלי ראשון. כבר סיים בשאל אבי ככה ויגיע אתך בגיליון. שאל אבי ככה ויגיע אתך לפני כשנה. ספר על קרוב משפחה שהוא לא שומר תורה מצוות, קבור בקברות באחד הערים הגדולות בארץ ישראל. הוא מספר שעלה לקברו, הוא ראה באחד הקברים הסמוכים שעמוד שמונח עליו המצבה, שכתבו את פרטי הנפטר, נשבר ונפל. אמר, ניסיתי להרים אותו בחזרה, לא הצלחתי, היה כבד ביותר. באותם ימים הצלחתי להיכנס לאיזה עניין למורן הגריל שטיימן בסל. בתוך הדברים סיפרתי לו מה שראיתי ושאלתי אותו, האם מותר עליי לתקן את זה? אמר לי, כן, כיוון שאתה ראית את זה, כנראה זה מוצא אליך. התחלתי לדון אותו שהרי כנראה הוא לא שמר תורה מצוות, שזה שקבוע בקבוע סביבה. אנחנו צריכים לתרוח בשביל זה. הוא לא ויתר, אמר שמוצא עליה לעשות את זה. טענתי שביררתי, הוא עולה אלפי דולרים. אני אברך, אני יכול לשלם? אז הוא אומר, תנסה לעשות בשביל זה, אבל העניין מוטל עליך. שום אפילו לא הסכים לוותר לי. התחלתי לאסוף. קיבלתי מהמשפחה איזה סכום מועט, והנה בחג הסוכות, ישנתי בסוכה, הוא אומר, קיבלתי סכום מועט והתייאש מזה. בחג הסוכות ישנתי בסוכה, פתאום אני מרגיש מתוך חלום שאומרים לי, פסקו לך לתקן את המצבה שלי, למה אתה לא מתקן? וככה, הכל צועק, צועק עלי כמה פעמים. אפילו נותן לי מכה ביד. תורתי בבעלה מיד אחרי סוכות, פניתי לחבר קדיש של אותה עיר שהתעטלו בעניין, והוא אומר לי שישנה קרן מיוחדת שמשלמת את הכסף של תיקון קברים ולא הייתי צריך לשלם שום דבר. רק להראות להם איפה הקבר ואת הכסף שאספתי נתתי לצדקה עבור הנפטר. אחרי כל זה בדקתי היטב מהנפטר ממשפחתו. התברר שזה בחור חרדי ממשפחה חשובה שנפטר בתאונה ונקבר שם. כיוון שלא הניח דרך של קיומי הוזנח הקבר שלו ולכן זכה שם שמיים גלגלו שאני אתקן את המצבה, והיה לפלט. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. צריך נראה ובייס, יש פה דברים מסלעים, שפרצו בקהל תרוג לפני כמה שנים. יש פה סיפור על אחד שהוא מספר שכשנולד הבן שלו, היה נידון מעשות הברית ב-10 בבוקר, כמו שהמשפחה גרה רובה בירושלים, באותו יום הקרח יותר, תורת ערכה גדולה מאוד לעשות הברית מוקדם יותר, ב-9. מעיד, אנחנו נעשה ב-10, אברכים בכולל יגיעו לסדר מאוחר או בצהריים, ככה אני מפסיד את מעלת הזיבים בצהריים, אני מפסיד את מעלת דריזין. אז הוא מספר שהוא נכנס לרב שטיימן, הוא אמר לו שאפילו שפורסם בשמו כמה פעמים שרם בישיבה לא יעשה ברית בבוקר, כי הוא צריך למסור שיעור, גורם בטמטוי, את חווה יש לחלק. שרם יכולים להעמיד עצמו כמסר שיעור, אבל אני נהיה לי שום חיוב בזה. שאלתי אותו, אם אני אברך, מקובל בציבור ויש חשש שיבוא אברכים לברית. אמרתי לו שאני מוכר בחברה. סליחה, אז הוא שאל אותי, האם יש חשש שיבוא אברכים לברית. אמרתי לו שאני מוכר בחברה, אבל חזרתי שוב על החילוק. תפסתי בידיים ואמר לי במנגינה בטלטוירה. אצלי בטלטוירה זה האבון הכי חמור שיש, והוא דוחה את כל העניינים של התורה. אמרתי למנגינה כזאת שהסבירה היטב שאין בכלל שום שאלה, ואצלי החיסרון שאין לי הערכה, ואצלי החיסרון, אין לי הערכה לטוירה. אז אמרתי לו שאני אצלה מודעה, בכל יש אף אחד לא יבוא. אז שאל אותי אם הכל שלי כל כך ממושמע. אז אמרתי לו ש... אני מסיר את האחריות מעצמי, והוא אמר לי, ליבוד יותר הכי חמור, וכל מה שגורם לזה, באוינס, ברוצון, גורם לעברה הכי חמורה, בסוף כל סוף אתה גורם בטלטוירה. טוב, בסוף הלכתי לעשות כיוון פשרה, החלטתי לעשות פשרה. לעשות ברית 9:30, לא הצלחנו דעה בכולל בכלל. אמור נגרח קניבסקי, אמור להיות סנדק בברית, זה היה שעה שקבעתי איתו. חלק כשהתקשרתי לידע איפה הברית, אמרו לי, תשתדל לדייק ולהיות מוכנים כבר ב-9. אמרתי, קרה פה טעות, כבר 9:30. אבל אם הוא שומע, כתב 9, ממש בטעות, אמרו לי שבחיים לא קרה כזאת טעות. איפה של דבר, הברית הייתה ב-9:05, הברכים הגיעו לכולל, 9:20. אלם דחו, כי רצה נורא ויאסף ולא יעילו כל התחבולות. ואנחנו ממשיכים עם דף רעים והלוכה. אנחנו מתחילים עם שעת הבא סימן ש"ד, סעיף א'. איך הופכים מבוי מפולש למבוי עם 3 מחיצות? כך ולא נושאים מעניינים. נוכל לשמוע כולנו בשיעור, בשלוחה אחד, מפי 40 הגאונים, ולגדול בתורה ולרוות נחת. הוא כדרכנו, למד גם אנחנו סימני הדף רעים והלוכה. כפי שלמדנו מבוי, בעיינו רחוב, שחצרות ושטוחות פתוחות לתוכו, שמוקף במחיצות משלושה צדדים, ובצד הרביעי פתוח לרשות הרבים על קרמלי, מותר לטלטל חפצים בתוכו על ידי הצבת לחי או קורה בצד הרביעי. ומבוי מפולש, דהיינו שמוקף במחיצות רק משני הצדדים לאורכו, ושני ראשיו פתוחים לרשות הרבים או לקרמלי, צריך לעשות צורת הפסח באחד מראשיו, אשר על ידה נעשה המבוי כמוקף מחיצות משלושה צדדים, ואז אפשר להתיר אותו על ידי עצמת לחי הקורה בראש הולך האחר, ככל מבוי. ואם אין למבוי הזה תנאי מבוי, יש רואים שאפשר להתיר אותו על ידי תיקון חוצר, דהיינו פס ברוחב הרבה תפוחים, או שני פסים ברוחב כלשהו. ויש אומרים שגם מבוי כזה נדרש את צורס הפתח באחד מראשם, וכן דעת רוב הראשונים. חצר שזכת שפתוחה למספר בתים אסור מדרבון אל תלתל חפצים, מהבתים לחצר, או להפך, עד שיעשו ערב חצרוס. מבוי שפתוחות אליו מספר חצרות פרשוסו אחיד, אסור לטלטל מהחצרות למבוי, ולהפך, עד שיעשו שיתוף מבואות. ואם עשו בני החצרות שיתוף מבואות, הם לא צריכים להוסיף ולעשות עירוב בין החצרות, כיוון ששיתוף המבואות מתיר גם את הטלטול מחצר לחצר. חצר שאחד מדיירה לא ישתתף בעירוב החצרות, או שפוסל את עירוב החצרות, לכן מבוי שבני אחת מהחצרות הפתוחות לתוכו לא ישתתפו בשיתוף המבואות, פוסל את שיתוף המבואות. גם יעמידו צורס הפתח ודלתות בפתח שבין החצר למבוי, זה לא מועיל להפרדת החצר מהמבוי, ויהיה אסור לכל בני החצרות לטלטל את המבוי ולהפך. מבוי שבני אחת מהחצרות שפתוחות לתוכו לא ישתתפו בשיתוף המבואות, אז זה פוסל את השיתוף של המבואות. במה דברים האמורים? שבני החצר הזאת משתמשים במבוי. אבל אם יש לחצר הזאת פתח אחר, ובני החצר לא רגילים להשתמש במבוי, עלינו ככה. אם בני החצר לא ירבו עירוב חצרות לעצמם, די בלחי או בקורה כדי להפריד בין המבוי לחצר, והחצר לא עושרת את המבוי. ויש אומרים שדווקא לחי מועיל. ויש מהראשונים שסוברים, שנדרש דווקא צורת הפתח. וגם למקלים, במבוי שלא עונה לתנאי מבוי, דינו כחצר, נדרש תיקון חצר, כדי להפריד בינו בין החצר. והאם בני החצר ירבו עירוב חצרות? יש אומרים שהם לא אוסרים את הטלטול במבוי. ויש אומרים שעדרבה, באופן כזה, לא ניתן להפריד בין מבוי לחצר, גם על ידי לחי, אלא על ידי תיקון חצר או צורת הפתח. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. כמו למדנו, מבוי שצידו הרביעי רחב יותר מ-10 אמות. לא ניתן להתיר אותה על ידי לחי או בקוירו, אלא אם כן יסתמו חלק כפרצת הסד הרביעי במחיצה, באופן שהפרצה שתישאר לא תהיה רחבה יותר מ-10 אמות, וניתן לסתום את הצד הרביעי של המבוי על ידי אוי מיד מרובה על הפורות. מבוי שהקרקע שלו גבוה מרשות סרבים, והקרקע שבפתח משופק על מנת לאפשר את המעבר ממנו לרשות סרבים, אם השיפוע מגיע לגובה 10 תפוחים בתוך צח של 4 אמות, אז אני נחשב כמחיצה, ואין צורך בלחי ובקורה כדי להתיר את המבוי. עד כאן, במה שלמדנו, לא אתמול, סליחה, על יום חמישי. וכדרכנו נפליג אחורה 100 ימים ונזכר מה שלמדנו, ציור או סרטוט, סרטוט של תמונה, עם תלדה של מלאכת הקויסב. ויקשר לכך, דנים הפויסק, מסכת זמננו, האם מותר לאדם להיכנס למקום שבו נקלטת את התמונה של האדם הצלמה ומוקרנת על מסך? אחרי המגניסה שלו למקום, משתנה התמונה על המסך. לדעת פויסקים רבים, אין משנו התמונה איסור כסיב ודורסק, כי זה לא דרך כתיבה, או משום שזה כתב שאינו מסכן, כמובן שהתמונות מתחלפות כל הזמן, ומסיבות נוספות. וכשאין דעת העובר מצלונה לצילום בכלל, יש מהפוסקים שהורה שמותר לכתחיל לעבור שם. יש שהקלו רק בשעת הצורך, ויודגש שהאמור מתייחס למצלמה שלא אוגרת את התמונות. דף רעים איתנו דבלי, מי שנשבע שלא יקשיב לרבי יוחנן, כיצד אפשר ליצור תנור חסין מפני תומה? ומה ניתר על ידי זמל? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נשמע כולנו, נלמד היום כולנו, מסיים את חיון דף כפחוף ד' ושלוחה 2, נוכל לשמוע את השיר מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום רבותיי, המדור הנפלא חפיצים בחיים, בואו הצטרפו לנו ללימוד היומי. הלימוד היומי בספר חפץ חיים, היום אנחנו מתחילים את כלל ת' מלכות לשנורא, שעוסק בדיני אבק לשנורא. הגמור אומרת שכולם נכשלים באבק לשנורא, המסור מזהיר מרוב, מפני רוב דקותו של האיסור הזה, אז אין מאדם מכירים אותה, כבר מוסיפה שאין יום שאדם ניצל במאבק לשנורא. אמנם אל בהקדמה חפץ חיים כותב שהכוונה שבסתום אפשר לנצל, אבל מי שנותן לי בעובר רעיוניו, יכול להינצל. אז בסעיף א' חפץ חיים נותן דוגמאות לדיבורים שאסורים בשום אבק לשנורא, למשל מי שאומר, מי היה מאמין שפלוני יהיה כמו שהוא עכשיו? או אני לא רוצה לספר מה היה, וכרצה בזה, שיש בזה רמז לגנות. אופן נוסף של אבק לשנורא, הוא אם מספר בשבחו של אדם בפני הסונים שלו, שבזה הוא גורם להם שיספרו בגנותו. לכן אם הוא מרבה לספר בשבחו, אסור אפילו שלא בפני סוניו, למה? כי על ידי זה הרגיל בעצמו הגנותו לו בסוף. ולומר, חוץ ממידה רעה שיש בו. או שהשומעים יגידו, למה אתה כל כך מרבה? הרי יש בו מידה רעה פלונית. מה זה ריבוי שבח? מה הגדר? בביאור מוסופים מביאים שיש שכתב שהיינו כשלפי הנסיבות נראה כזר בעיני השומעים או אפילו בעיני המספר עצמו. אבל המספר שבח גדול שעולם את הישר בעיני השומעים ולא נראה בעיניהם כדבר מוזר, זה מותר. וגם לא מרבה בשבחו, אלא רק משבח אותו בעיקר מעלות שיש בו, ומדבריו אפשר להבין שבדברים האחרים הוא לא משהו. גם שמה התבר במיין חיים שזה אסור משום אבק לשנורא. אכן, לומר על בחור שהוא לומד 4 שעות ביום, כשאמרו ללמוד יותר שעות, דעת רב ניסים שזה לא אבק לשנורא, הוא שנורא גמור. באגח וצחיים כותב עוד שמהדוגמאות נלמד שהוא עדין לכל קראתי בזה, אם רוצה לדבר על אחד על מישהו אחר, הוא משער שאין לי בו שלם, ויבוא לי ממילא לגנות אותו. אז יהיה אסור לדבר איתו עליו. עבור מובסוף המפיעים כמה דוגמאות. מביאים שם למשל, לדבר עם אומן, עד פני אומנותו. אז כתב בספר שמירת הלשון, שגם כשהוא לא אומר לו בני השבח, אני יכול מאוד להיזהר מלדבר, מלדבר בכלל, והוסיף שאם מוכר לדבר, יקצר את עמידתו, אם הוא כשלא יגרר, יספר לשנורא, סליחה. עוד דוגמה מביאים מהספר חסידים, לא לשבח השם בפני אשר אשר, בפני אשר אחר. אכן, לשבח ירא שמיים בפני ירא שמיים, זה מותר, כי השומע שמח בדבר. אדרבה, הוא לא מתקנא, אלא מוסיף חוכמה ויגיד, אני אעשה כמעשיו. אופן נוסף שאסור לשבח אדם משום אבק לשנוע הזה, אפילו שלא בפני השונאים ואפילו לא מרבה בשבחו, כך הוא צריך כתב סעיף ב', שברבים אסור לשבח אדם בכל גבניקים, במסיבת אנשים, אז רגילים להימצא שם מימינם מסמאלים או, או מקנים, ועל זה שהזכיר את השבח יבוא לסלוב רגנותו. ומסיב הרבית חיים בהגעה, שאם הוא משער שהשומעים לא הגנו אותו, למשל הם לא מכירים אותו, אז זה כן יהיה מותר, כל שאינו משבחו יותר מדי. אמנם, אדם שכבר הוחזק ברבי ונודע לקשר וצדיק ולא נמצא בו רעה באשמה, יהיה מותר לשבח אותו גם כשיש בין השומעים סתונים ומקנים לו, כי לא יוכלו לגנו אותו. מאחר ואם יגנו אותו, ידעו הכל שפיהם דיבר שוב. עד רבה. תפה גדולה היא שבח צדיקים כפי שמביאים בביאור מוסף ומדברי חז"ל בחשיבות של העניין. לאור האמור, רבותיי, האם מותר לכתוב מאמרי שבח בעיתון על אנשים? הרי הקוראים, הקוראים עלולים לגנות אותם. אז בביאור מוסף מביאים שיש מי שכתב שהטעם שנוהגים מטר בדבר הזה, ושלפעמים יש בזה טובה לאדם המדובר, או תועלת לציבור להעמיד דברים על בוריים. ויש שכתב טעם אחר ליתר, כמו שהדרך שכל אדם קורא את הדברים בבית ולא ברבים. על כן, כל יחיד בפני עצמו, אין חשש שהוא יספר בגנותו. למרות שמאמרים מסוג זה מרבים שבח, שדבר זה נאסר גם בפני היוחד, בכל מקום בזה, לא שכח את הטעם של האיסור, כלומר שהמספר עצמו יסיים בגנותו, שהמספר עצמו, יסיים בגנותו בשבח, או שהשומע יאמר לו מדוע אתה מרבה בשבח. עד כאן, מיני אנחנו בצחיים יומי, ולסיום התחזקות יומית. בבאר הפרשה, סיפר רב מייך על הגיעו הבנים של הרב הצדיק, רב זלם ריזל, התברך ממנו בליל הסדר, לפני הליל הסדר. ולפתע אחד הנכדים הקטנים משך את המפה של השולחן, גרם לשבור את האמץ השמורה, שהבחין בזה רב זלמן, עשה עיניים כלפי מעלה ואמר בשמחה, אך, רבי של העולם, אני מודה לך שנתת לי כאלה נכדים לתוקים, גם כשהם שוברים את המצות. תשתדל רבותיי, בכל מה שקורה איתנו לחפש ולראות את הטוב שבו, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, שבוע טוב, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.